טוב, השיעור היום עוסק בבן אדם אחד. אני חושב שבסדרה הזאת עוד לא היה לנו את זה. אתם זוכרים? הסדרה הזאת היא סדרת המשך, ההפך, פריקוויל, לסדרה של שנה שעברה של הראשונים, שהיא עסקה כל שיעור בבן אדם אחד. זה היה הכלל. וכשנגיע לתקופת התנאים, יהיה לנו חלק מהשיעורים כך, באמת על תנאים יותר, אני לא יודע מה להגיד, אפשר להגיד חשובים, שהשפיעו יותר על ההיסטוריה, כן, חשובים, מבחינתנו כתלמידיהם. זה יהיה קצת פחות, כי בתנאים נרצה לדחוס הרבה תנאים בתקופה קצרה, מה שלא היה לנו בראשונים. אבל היום באמת זה מן שיעור הזה הקלאסי, כשתכננתי את השיעור, זאת הייתה הכוונה, שנעבור על האנשים כסדר הדורות, וגם אין היום היסטוריה בשיעור. השיעור שעבר היה על בית הלל ובית שמאי, עסק בתקופת הניצבים הרומאים, ובאגריפס, שאולי הוא קצת חופף את השיעור היום, חוץ מאולי המקור הראשון והשני, לא נעסוק בכלל בתקופה, אלא רק בבן אדם. אנחנו נזכיר את החשיבות שרבן גמליאל הזקן, הוא אחד מהתנאים הבודדים, או התנא הכי שמופיע אחר הרבה פעמים, שחי בתקופת בית המקדש. אז קצת צריכים לשים לב לזה. אבל את ההיסטוריה אנחנו יודעים, מהשיעור הקודם, השיעור הבא יעסוק בקנאים, אז גם יהיה היסטוריה, אבל השיעור היום זה לא היסטוריה. רק הגענו לאישיות, תנא מאוד חשוב שחי בתקופה שאנחנו לא מכירים בה את התנאים בשמותם, דיברנו על תקופת הניצבים הרומאים, שאנחנו מחלקים אותה לחלקים, אבל בגודל מתחילה פטירתו של הורדוס, ומסתיימת בחורבן בית שני, אז אנחנו מגורדרת לנו משני צידיה. המרכז הרוחני הגדול בירושלים, למרות שיש לנו יצירה יהודית בכל המרחב וגם בגליל. אנחנו יודעים עליה קצת פרטים היסטוריים, במיוחד על הקנאות שנעסוק בה בשבוע הבא, ושהיא יצרה לנו איש גדול שיסד את איש מרכזי בדורו. זה תלוי, להיות מרכזי זה תלוי בכמה דברים, כן? כמובן באישיותו ובתורתו, אבל גם במה שקורה בסביבה. ורבן גמליאל הזקן הוא מאוד מאוד מרכזי בתקופה עליה אנחנו מדברים. הבאתי פה את הטבלה כתחילת כל שיעור כדי לתת לכם תזכורת של התקופות. כבר לא צריך לחזור על הפרסים והיוונים כשאנחנו עומדים בתקופה הרומית. אז באחד א', יש לנו מקור מפתיע מאוד בגמרא הבבלית, מקור שכולו היסטורי. הוא אומר כך, תניא, כן, זה ברייתא, הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, נהגו נשיאותם בפני הבית 100 שנה. יש עוד דבר היסטורי, 100 שנה מזמן הבית. אנחנו הרבה יותר טובים בהיסטוריה, למרות שתמיד אומרים, הם היו קרובים, אבל הם פחות היה חשוב להם לספור את הזמן. ואגב, הרבה פעמים הזמנים מעוגלים, או שהם מביאים רעיון, אנחנו נראה על תנאים שאומרים שהם חיו 120 שנה, זה דבר יותר ערכי מאשר היסטוריה. התנא הזה הוא חי 120 שנה, הוא חי 120 שנה. אבל פה יש לנו רשימה, בפני הבית 100 שנה, אם אנחנו יודעים שהבית נחרב שנת 70, אז 100 שנה קודם, פחות או יותר, התחלה של הורדוס, אז יוצא לנו טוב של הלל חפיפה עם הורדוס, יש מקור אחר, שהלל היה בנשיאותו 40 שנה. כל אופן יש פה הלל, בנו שמעון, נכדו של הלל זה גמליאל. בנו של גמליאל שמעון, 4 נשיאים. אז הלל הזקן, דיברנו עליו הרבה, לא בשיעור הקודם שהיה בית הלל ובית שמאי, אלא לפני דיברנו על הלל, קצרה מדי, השיעור היה מאוד עמוס, בגלל שזה היה טעות להתחיל עם הורדוס, אז הוא השתלט לנו על השיעור כדרכו להשתלט על דברים. אז יש פה את הלל, תקופת הורדוס, ונכדו גמליאל, וביניהם שמעון. וכך אנחנו יודעים שרבן גמליאל היה נכדו של הלל, וזה המקור היחיד שיש לנו שמזכיר את שמעון הזה. עד כדי כך הדמות הזאת איננה שמפקפקים במחקר בעצם קיומה. ואתם תראו הרבה חוקרים שהתייחסו לרבן גמליאל הזקן כבנו של הלל ולא כנכדו של הלל. מבחינת הזמנים זה מסתדר מצוין, למרות שאתם יודעים שאפשר ללדת צעירים, אפשר ללדת מבוגרים, דור זה לא בהכרח משהו כזה חשוב, אבל בוא נגיד ככה, אם לא תעשו בחייכם דברים חשובים, אז המחקר עוד יגיד אחר כך שלא הייתם. לא יודע אם זה משכנע שלא היה, אבל זה שחוקר יכול להגיד את זה, זה אומר משהו. בוא נגיד, אפשר לדלג על שמעון ונגיע לזמן נשיאות טוב. בנו של רבן גמליאל, אז על ילד דיברנו, על רבן גמליאל נדבר היום, על בנו של רבן גמליאל, שמעון, שנקרא גם רבן שמעון בן גמליאל הראשון, וזה לא רבן שמעון בן גמליאל שאתם מכירים, אנחנו יודעים עליו מעט מאוד, הוא נפל במרד הגדול. ונזכיר אותו כשנדבר על המרד הגדול. על החורבן, אני לא יודע איך אני אבנה את השיעור, אבל אנחנו יודעים מי הוא, יודעים שהיה בגליל, ואחר כך עבר לירושלים, מי שנפל בירושלים, אנחנו יודעים כמובן מי הבנו, אז אנחנו יודעים עליו מעט דברים. דמות טרגית אפשר להגיד. אז הרמב"ם גם זקן כותב היימן בספר תולדות הנביאים והנבואים, כבר כמה פעמים המלצתי פה על הספר, נמצא בהיברו בוקס, כך שהוא זמין לכל דורש. ככה מתחיל את הערך, בן שמעון, בן הלל הבבלי. הלל הבבלי כוונתו להלל הזקן, שמכונה גם הלל הבבלי, כי הוא ירד לבבל ואחר כך עלה מבבל. אביו הלל היה נשיא 40 שנה, כספרי ברכה, זאת אומרת, זה היה הפניה. ונשיאותו התחילה 100 שנה בפני הבית כשבת את וב. אם כן נפטר 60 שנה לפני החורבן. ובנו שמעון, הלל נפטר 60 שנה לפני החורבן, ובנו שמעון, בנו של הלל, לא נזכר בשום מקום זולת בשבת תתווה. שאמרו הלל ושמעון, זה כל כך מרשים אותי להגיד לא נזכר בשום מקום לפני שהיה מחשב. איך אתה יודע? נכון? היום זה לא בעיה. הוא קודם פנה לספרי, במדרש ההלכה, בפרשת וזאת הברכה. אולי זה נזכר במחילתא דרשב"י בפרשת תרומה. כאילו, הוא לא מדבר על המסכתות הנעמדות, אבל הוא צודק. שאמרו הלל ושמעון, גמליאל ושמעון נהגו נשיאותם לפני הבית 100 שנה. ומזה אנחנו רואים שלא היה נשיא שנים הרבה. שמעון, כן, שמעון שביניהם. ולכן לא מצינו ממנו שום תקנה. ולא שמה בקיצור ימים, החיין שאביו הלל האריך ימים, ולכן נוכל לחשוב כמעט כל ה-60 שנה, רווח פה לא פה במקום נכון, כל ה-60 שנה שאחרי פטירת הלל, לרבן גמליאל נכדו, ורבן שמעון הנהרג, זולת שנים אחדות לשמעון בן הלל. הוא אומר, לא צריך להגיד שהוא נפטר מוקדם, צריך להגיד שהלל האריך ימים, ואז אם הלל מאריך ימים, אז הוא גם משתלט על התקופה של הדור הבא. זה מה שאתה עושה, אתה לא קוצר קדנציות, אתה אומר, כן, כמו עם מלכת אנגליה כזאת, שהיא נתקעת, והיא מולכת ומולכת, ובינתיים, בינתיים הדור הבא מזדקן, מזדקן ומת. אז אנחנו לא יודעים שום דבר על שמעון הזה, על הנשיא, שמעון בן גמליאל, אנחנו לא יודעים כלום. אז אנחנו הלל קופצים לרבן גמליאל, פתאום קוראים לו רבן, כן? הלל, נקרא הלל. והוא נקרא רבן שמעון. אז אני רוצה להביא לכם שני מקורות על הרבן הזה. אחד לא כל כך ידוע. מי שיש לו תלמידים, תלמידיו קוראים אותו רבי. נשתבחו תלמידיו, כך צריך לגרוס, קוראים אותו רבן. נשתבחו אלו ואלו, קוראים אותו בשמו. זאת אומרת, התלמידים קוראים לו רבי. אבל מה קורה כשהתלמידים נעשים רבי בעצמם לתלמידים שלהם? אז הם קוראים לרב שלהם רבי, ולרב של הרבי שלהם רבן. קוראים את בדורי, בדור אחרים כבר פחות, היה אצל המרכזניקים, שלרב צבי יהודה קוראים רבנו, ולרב הרקוק האב קוראים הרב זצל. אבל רבנו נפטר כשהייתי בכיתה ד', אני חושב, לא יודע, כשהייתי ביסודי. אבל הם המשיכו לקרוא רבנו ורבן, ולא מדובר על אנשים שלמדו את זה הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה על פטירתו, כי הם למדו אצל תלמידי הרב צבי יהודה, אז הם רגילים, כאילו. אז ככה, איך משביח הכינוי כשמגיע הדור. אז קוראים לו רבי, אבל כשתלמידיו קוראים לרב, תלמידים שלהם רבי, אז הם קוראים לרבי של הרב שלהם רבן. ותראו את ההמשך, נשתבחו אלו ואלו, מה קורה כשה... התלמידים של התלמידים כבר, התלמידים של התלמידים קוראים לרב שלהם רבי, לרב שלהם רב רבן, אז אנחנו לרב, לרב שלהם, קוראים אותו בשמו. זאת אומרת, למה אומרים הלל, או הרבה מהתקופה, למה קוראים להם הלל? בגלל שאיפשהו השתבח, מה שנקרא. כשרבן גמליאל הפך להיות רבן גמליאל, אז הרב של הרבן כבר נקרא, נקרא בשמו. זה מקור אחד מעניין שתוספת בעדויות שמסביר את ההתגלגלות של השמות. מקור אחר הרבה יותר ידוע, מקורו ומפתיע, אנשים מצטטים את זה כאילו זה היה מינימום גמרא, אם לא תורה למשה מסיני. במקור זה בתשובת רב שריר הגאון לחכמי קירואן, קוראים לה איגרת רב שריר הגאון הקצרה, להבדיל מאיגרת רב שריר הגאון הידועה. וכך כתוב שם, ודורות הראשונים שהיו גדולים מאוד לא היו צריכים לרברבם, זאת אומרת להגדיל אותם בכינוי, לכנות אותם בלשון רב, זה יפה, לרברבם, לא ברבן ולא ברבי ולא ברב, וסדור בפי הכל, הנה אז מביא את זה בתור ביטוי ידוע, גדול מרב רבי וגדול מרב רבן וגדול מרבן שמו. זה ביטוי שגור בפי הכל עד היום, הוא מצוטט הרבה. אלא שהפירוש הרגיל שלו זה שהדורות הקדמונים היו כאלה צנועים, או שלהגיד, כמה שאתה צריך גדול, אז הכינוי יותר קצר. אם אומרים מישהו רב הגדול, הגאון, הגיבור, אתה אומר, צריך לשבח אותו. אבל אם קוראים למישהו בשמו, אז אתה מבין ששמו הולך לפניו כזה. כך בדרך כלל פרשו את זה, אבל ידעתי שיש פירוש אחר במחקר, וחיפשתי אותו, והתפלאתי למצוא אותו, במאמר של פרופסור יוחנן ברויר, מכונה חנן, הוא הבן של הרב ברויר, והוא פרופסור ללשון. לא תחמד, לא צנוע, היה פה בישיבה כמה פעמים, העביר שיעורים כאלה בלשון שנוגעת לחזל. והנה קטע שלו ממאמר בתרביץ. נראה שהתפתחות היסטורית היא העומדת מאחורי הבחנה זו. של הרבי רבן ושמו. בספרות חז"ל שוללת התפיסה שהדורות הולכים מפוחתים, וכל הקדום לחברו גדול ממנו. והנה עצם השימוש בתארים החל כידוע רק עם חורבן הבית השני, כדברי רב שריר הגאון, ולא שמענו כי התחילה זו אלא בנשיאים מרבן גמליאל לזקן. ופשט הדבר מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ולהלן. נמצא שלחכמי הדורות הראשונים הגדולים מאוד אין תואר. ודווקא לחכמי הדורות המאוחרים הקטנים יש להם תואר. וכאן טבעי להסיק שחסר התואר גדול מבעל תואר וגדול מרבן שמו. פמת. אומר, מציע פרופסור ללשון כזה דבר. בהתחלה לא היה תארים, כן? בתנך אין לנו תארים. לא חשוב כמה בן אדם גדול, למשה קוראים משה, לא קוראים לו משה רבנו. לשמואל הנביא, לא קוראים לו שמואל הנביא. כן? קוראים לכל האנשים בשמם, וכך גם לפנים בישראל. יש תואר הסופר לפעמים שמוסיפים אחרי שמו, אבל זה קצת כמו, לא יודע, הסנדלר. ואז לפני החורבן מתחיל להסתובב התואר רבן, ויש לנו כמה רבניים עד שמחליף את התואר הזה רבי, לא בגלל איזה משמעות, אלא סדר הדורות, אחת לכמה מאות שנים מתחלף התיאור. והפתגם מסביר אותו בפרופסור חנן בוער, שאומר התואר הקדום היה הכי גדול, והתואר שאחריו היה לאנשים יותר קטנים, לא בגלל הדואר, תואר, אלא רוצה להגיד התמעטות הדורות. שזה דבר שרגילים להגיד אותו כל הזמן. ברוך השם שהוא לא נכון מילולית, כי אז הייתה נגמרת חוכמה מישראל לגמרי. דורות היו מתמעטים, אז אחרי אלפי שנים כבר לא היה נשאר שום דבר. הדורות יש להם מאפיינים, וחוכמה הולכת טובה, ויש לנו דורות עם יותר חכמים, ודורות עם פחות חכמים. גם בדורות קשה, זאת אומרת, אני חושב שבדור הזה הממוצע הוא הגבוה ביותר בעם ישראל אי פעם. אנחנו בדרך כלל לא בודקים ממוצעים, אלא בודקים אנשים ספציפיים. וזה ודאי לי שיש ירידה אדירה, אתה קורא אחרונים כאלה, 118, 119, כולם ידעו בעל פה הכל. אני לא בטוח שזה עניין של אינטליגנציה, אבל זה צורת לימוד. מאוד קשה לעקור. לפעמים יש עם תחושה שיש איזו ישיבה, שיש בה איזה ראש ישיבה ענק, ואז אחריו הוא ראש ישיבה גדול, אבל פחות ממנו, ואחריו עוד הרבה פחות. ואז אומרים התמעטות הדורות, ובאמת התמעטות הדורות באותה ישיבה. אבל בינתיים צומח איזה ענק אחר בישיבה אחרת. מאוד מאוד קשה לעקוב, אבל המשותף לכל הדורות זה שתמיד מדברים על התמעטות הדורות. זה גם מסביר למה המוראים לא יכולים לחוק את התנאים, למה משנים לא יכולים לחוק את התנאים. תמיד אומרים התמעטות הדורות, אבל... תשמע, אולי זה נכון בראשונים מול גאונים. לא רוצה לקלקל. לא יודע, ראשונים גאונים לא אומרים את זה. אומרים את זה ראשונים מול המוראים. טרח, דילגו על, לא על דור, על 500 שנה. בגדול זה לא נכון. נקודתית, אפשר לבדוק קצת אולי התמעטות הדורות מבחינת התקופה. אפשר להגיד, אנחנו לא כמו התנאים. אבל תעזור את התנאים, דבר על הדור הקודם ועל הדור הבא. גם אני שומע שאומרים את זה על התמעטות הדורות בהיסטוריה, אבל לא אומרים את זה, לא אומרים שאנחנו יותר גדולים מהדור הבא. גם זה נובע מהתמעטות הדורות. אולי זה קצת צנועות כזאת, להגיד, תסתכל בפרופורציה. בכל אופן, יכול להיות שהמשפט הזה פירושו התמעטות הדורות. אז היינו שני פירושים למילה רבן, בכל אופן, היו לנו כמה רבנים, לא הרבה נדבר על רבן גמליאל, אבל רבן יוחנן בן זכאי נדבר עליו בהמשך. הזקן זה להבדיל אותו מהנכד שלו. שמכונה, כדי להבדיל אותו מסבא שלו, הרבן גמליאל די יבנה, אבל הוא מכונה גם רבן גמליאל סתם. במשנה, על פי רוב, רבן גמליאל סתם זה לא הרבן גמליאל שלנו. אלא זה רק הרבן גמליאל הזקן. אם כי יש כמה פעמים ספורות שכתוב סתם רבן גמליאל, והיסטורית נראה לנו יותר נכון להגיד שזה רבן גמליאל הזקן, אבל אין מקורות רבים כאלה. רבן גמליאל כאמור, אני אומר לבית, היה בתקופת בית המקדש. ואז הוא יהיה, הוא לא יודע, נשיא, או איך לקרוא לזה, בתקופה הרומית הוא יכול להיות נשיא קלאסי, מהבחינה הזאת שהוא יכול לייצג את היהודים בפני הרומאים. אנחנו כבר מהילל מתחילים את שושלת הנשיאות, שתהיה במשפחה הזאת, מהלל עד בכלל. אנחנו לא יודעים איפה כל עוד יש רומאים יש. האחרון המפורסם זה רבי יהודה הנשיא, ואחר כך יש את הנכד שלו, שקוראים לו בארמית להבדיל ממנו רבי יהודה נשיאה. אז זה עוד ממשיך אחר כך. אבל הוא בתור נשיא, או לא יודע, אולי גם אב בדין, או יושב בלשכת הגזית. הביטוי הנורא הוד הזה, שירדידו אותו דורות מאוחרים, שישבו, רבותינו ישבו בלשכת הגזית, אז הוא אחד הבודדים שאנחנו יכולים להגיד בשמו דברים שנאמרו באותה לשכת הגזית. שני המקורות הראשונים בבית כבר היינו בעבר. אמר רבי יוסי, בהתחלה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא בית דין של 71 היה בלשכת הגזית, וכך הוא מתאר את התקופה הקדומה. אם זה תקופת הזוגות, הוא אומר. הוא אומר, בגלל שאנשו בלשכת הגזית, אז לא המחלוקות. בתקופת רבנן הזה, ודאי שיש מחלוקות. לשכת הגזית, זאת אומרת, ואז הם יכולים כאילו לשאול את הקדוש ברוך הוא, זה רמז, לא כתוב שם ששואלים את הקדוש ברוך הוא. כתוב שכל דבר הם נמנו וגמרו. פרשת שופטים, בספר דברים, כתוב שהם יגידו לך מן המקום ההוא, או מן המקום אשר יבחר. לא כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל כתוב שהם הבטא ושהסנהדרין יושבים, השופטים יושבים במקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, בבית המקדש אנחנו מצפים שיהיה בית משפט, ובבית משפט הזה הוא בית משפט, כן, זה הכרעה אנושית, אבל זה מאוד קרוב לדברי הקדוש ברוך הוא. אז זאת מקור שראינו, משנה בפאה, שיש שם שאלה על פאה, שמי שיש לו שני סוגי חיטה, כמה פאה הוא מביא, ראינו את המשנה הזאת, כי אחר כך היא מונה את הזוגות. הוא מתחיל, זה משה ששרה רבי שמעון איש המצפה, לפני רבן גמליאל, ועלו ללשכת הגזית ושאלו. ואז יש שם מישהו שאמר, בפני מישהו שאמר, בפני, יש שם את הזוגות בקצרה בסדר הפוך, ומגיעים שעמד, כן, הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, זה כמו משה קיבל את התורה מסיני, אבל בסדר הפוך. וזה מתחיל בלפני רבן גמליאל, בלשכת הגזית. אז זה עדות של הלכה שלא ידעו כמה פעה לתת בשני סוגי חיטה, ואז עולים למשקת הגזית לשאול את רבן גמליאל. וגם, כן, כתוב פה אגב רבן גמליאל ולא רבן גמליאל הזקן, וזו דוגמה פשוטה. מה זה אומר? למה כתוב פה רבן גמליאל ולא רבן גמליאל הזקן? בדיוק, כי זה מקור קדום. לא תקנו אחר כך למפרע את כל המקורות. זה מקור שהוא לפני שהוסיפו לשמוע הזקן, כדי להבדיל אותו מהנכד שלו. כן, אפשר להגיד שהוא עוד לא היה זקן, לא מבחינת הגיל, אלא מבחינת מבחינת הכינוי. יש מקור שאני רוצה, בגלל מילה אחת, בגרסה, את הגרסה מספר סופרים, ולא מהתוספתא, שמזכירה זה סיפור של רבן גמליאל, שיושב שם במקדש. הנושא שם זה אחר לגמרי. הנושא שם זה תרגומים של ספרים, אם מותר לקרוא, אם הקדושים, זה לא כתוב לנו. מעשה ברבי חלפתא, רבי חלפתא, יש על שמו את הצומת עם שם הכי מגניב בישראל. כן? בגליל, יש צומת חלפתא. זאת אומרת, איפה הצומת? חלפתא. נשמע כאילו תיאור של הפעולה, אך לא, זה על שם התנה. מעשה ברבי חלפתא, שהלך לפני רבן גמליאל, ומצוי יושב על שולחנו, ובידו תרגום, זה רבן גמליאל, זה הנכד, דיאבנה. ובידו תרגום של איוב, והיה קורא בו. זה היה נושא, כאילו, אבל אותנו זה לא, זה לא מעניין. ככה, אתם יודעים, ספרות לשעת הפנאי. לא רק שזה איוב שלא למד הלכה, איזה תרגום של איוב. ספר כזה, אתם יודעים, דברים את זה. יש גם מה יקריאו לכהן גדול בליל יום כיפור, טוב, זה לא הנושא. והיה קורא בו. אמר לו, הרשני לומר מה שראו עיניי, עדות. אמר לו, אמור. אמר לו, צופה הייתי ברבן גם יהיה לזקן אבי אביך. זאת הסיפור, לא הכרת, אני המבוגר, אגיד לך הצעיר. שהיה יושב על גבי הבניין בהר הבית, והביאו לפניו תרגום של איוב. אמר לבנים, סלקו את השורה ושקעו זה תחתיו. זאת, עד כמה הוא לא הסכים שזה לא ספר קודש, שאומר לאנשים, שימו את זה בתוך העתית, כאילו, תגנזו את הספר הזה. אבל רק מה, הוא יושב פה על גבי הבניין בהר הבית. זה אומר שהוא, יש המילה בניין, יש לה גרסאות, ולכן זכינו שיש על זה ליברמן. כן, ושוטר, בתוספת הכפשוטה, במקבילה, בשבת, הוא מעולה בלנתח מילים, ואז הוא אומר שיש פה איזה פיקוח בנייה. עכשיו, בית המקדש השני, הוא נבנה בערך ב-20 לפני הספירה, באמצע ימיו של הורדוס. נבנה בין כמה עשרות שנים, הוא לא, אף אחד לא יודע שהמבנה הזה לא יאריך ימים, וכנראה שם הוא השלמות בנייה, או איזשהו שיפוץ. ורבן גמליאל הזקן מפקח על הבנייה. שתראו מה כותב על זה ליברמן, לפי נוסח ירושלמי מסכת סופרים, משמע שהיה רבן גמליאל משגיח על עבודת הבנים בהר הבית, לפי דרכנו למדנו, שבנייני המקדש היו נתנים לפיקוח של הנשיא, בזמן רבן גמליאל הזקן. הוא מדבר על הנשיא ועל מישהו מהפרושים, שהוא תנה, והוא מתפקידו לפקח על הבנייה. זה מראה על מעורבות מאוד גדולה במקדש, של החכמים. ועל זה אני רוצה להקדיש לאירוע הזה כמה דקות. יש לנו בסנהדרין, שתיאור של בתי הדין בבית המקדש, שעל זה, התקופה הזאת אנחנו מדברים, שלושה בתי דינים היו שם, בירושלים. אחד יושב על פתח הר הבית, ואחד יושב על פתח העזרה, ואחד יושב בלשכת הגזית. זאת אומרת, יש לנו שלושה פורומים של בתי משפט, שהם כולם בשטח הגדול שנקרא אצלנו הר הבית. במסכת מידות שמתארים את התפקיד של החדרים בבית המקדש, נותנים תפקיד לבית הדין ולשכת הגזית. לשכת הגזית, שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת, ודנה את הכהונה. זה כבר מקור יותר קיצוני. שצריך לזכור שהכהונה...
מוכרים.
מה זה? לא ברור היחס, כן? מי מחליט מה יהיה? נגיד ככה. אנחנו מכירים מאוד את משניות פרק ראשון ביומה, שכהן גדול הוא לא פרושי, נגיד ככה, או חושדים בו שהוא לא פרושי. בכל מקרה הוא לא תלמיד חכם, והוא לא יודע מה לעשות. אבל מה שקראו שהם זקנים, הם אחראים על הלוז שלו. הוא לא אחד מהזקנים. אבל הזקנים אומרים לו מה לעשות, ואז אנחנו רואים זה היררכיה. היררכיה הזאת לא פשוטה בכלל. ראינו בתקופת החשמונאים, שרוב מלכי החשמונאים הם צדוקים, או מקורבים לצדוקים, והם שולטים לגמרי בבית המקדש. ואחר כך כבר דיברנו על יסון, כוננים כהנים גדולים, שבהתחלה בתקופה היוונית קונים את הכהונה הגדולה. היחס בין הכהנים לחכמי הפרושים הוא כל הזמן במתח. ופה יש בית דין של סנהדרין מיוחד ענייני כהונה. מצד אחד זה מראה שאתה יכול לדון את הכהנים ואתה אחראי על הכהנים. מצד שני, שאתה לא דן אותם בבית דין הרגיל, זה בכל אופן מראה על מעמד מיוחד של של הכהנים. עכשיו בירושלים הכהנים היו יותר עשירים, הם גרו בנפרד בעיר העליונה. זה היה מעמד, מעמד בפני עצמו, בין אם יקרא לו צדוקי ובין אם לא. הם לא היו חלק מהעם או מהפרושים. ואנחנו רואים פה שרבן גמליאל דן אותם בהרכב נפרד בלשכת אגזי. כותב אותו משהו יפה הרב בן אלאו. מקור בית שבע. הדרם של הכהנים משנת אבות, אינו מקרי. משה קיבל תורה מסיני. כן, נסע לי הושיעה, והושיעה לזקנים, זקנים מביאים, והם נסעו לאנשי כנסת הגדולה, ואז הם אמרו כמה דברים, ואז נשאים כנסת אחד אחד, ואין שם כהנים בכלל. אז כותב על זה הרב בן אלאו, הדרם של הכהנים משנת אבות אינו מקרי. הנה נובע מתהליך הניחוס של תפקידי הכהונה על ידי חכמים. לא במקרה אומר הלל הזקן, נווה מתלמידיו של אהרון, לא מבניו של אהרון, אלא מתלמידיו. לא רצף משפחתי, אלא לימודי. ואנחנו יודעים שהיסטורית, לפחות בתקופות קדומות, תקופת בית ראשון, אולי עוד קודם, הכהנים האלה שמעבירים את התורה, אנחנו לא מכירים חכמים בכלל. ויש לנו כמה פסוקים שמדברים על הכהונה, הבאתי דוגמה.
לא, אז יכולה למה להיות מבניו של אהרון?
כן, מוסרי התורה צריכים להיות הכהנים. הכהנים הם בבית ראשון. אין מעמד של חכמים, אולי של נביאים בחלק מהתקופות, אבל אתה או שהולך לשדה, או שמקדיש עצמך. תראה להבדיל, אלף אלפי הבדלות אצל הגויים. כן? הבן אדם הקדוש במרכאות, שמקדיש את עצמו לדת, הוא גם המשמש בקודש, וגם הוא נושא החוכמה. אין לך פיצול, זה לא שאחד יודע לכתוב ואחד יודע לקרוא. זה האדם הקדוש, הוא גם עורך את התקסים. והוא גם מלמד. אני חושב שהיום זה קצת חוזר. אני רואה את זה כשמבקשים ממני לערוך חופות. כן, אני עורך המון חופות. כאילו, למה אני? כאילו, אצל הדתיים זה עוד חצי, כי יש מנחה. והרב הוא עומד מאחורי הקלעים ומוודא שההלכה נכונה. אבל אצל החילונים שאין אף אחד אחר על הבמה עם מיקרופון, חוץ מהרב. אז איפשהו שהרב נושא את הטקס. אצל בציבור האמריקאי זה הרבה יותר חזק. הרב הוא, יש לזה כינוי יפה של ידידינו הרב שמואל ריינר, הרב שמואל אומר קומונר לענייני דת.
הוא הלכות. מה זה? הייתי
בחתונה כאן, שהרב עושה שואו, שואו, שלם. כן, אבל אצל אמריקאים זה לא רק השואו, הוא אחראי על כל הפעילות הדתית, ורק על הפעילות הדתית. הוא לא צריך להיות לא פוסק הלכה ולא תלמיד חכם. בדרך כלל הוא כן, כי הוא בוגר ישיבה, אבל זה לא התפקיד. ולכן כל כך בקלות בארצות הברית, כאן להכניס רבניות. ובארץ זה הרבה יותר קשה, בגלל שהתפקיד הוא הרבה יותר עיוני, ועוד לא זכינו להכשיר את דור שלם של תלמידות חכמים כאלה. אבל שם זה לא, זה, זה לא, זה לא הנושא. אז פה חד פיצול. אני אומר, את הטקס עושים הכהנים, אבל העברת החוכמה היא לא הכהנים. ומי יכול להיכנס לבית המקדש? רק בניו של אהרון. ומי יכול להיכנס לבית המדרש? אתם רואים, מי יכול להיכנס לבית המדרש? זאת שאלה שתלווה אותנו. במעבר, מה? נכון. זאת שאלה שתלווה אותנו. יהיה בגדול שתי גישות. אחת תגיד, החכמים. אחת תגיד, כל אחד. זה שיגידו, העשירים זה ביקורת. אנחנו לא יודעים באמת שלימדו רק את העשירים, תמיד יהיה ביקורת. תיזהר לא ללמד רק את העשירים. או אם אתה גובה כסף, אם הרב גובה כסף, אז יכול להיות שאתה מלמד רק את העשירים. או אם צריך זמן והולכים לעבודה, זה תמיד הייתה הבעיה, שהצלחנו בכל התרבויות. כן? אני, היו צריכים ללכת לעבוד, והעשירים הביאו מורה פרטי לילדים, כן? יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אז האם אני אומר החכמים, או האם אני אומר כל אחד, זה ילווה אותנו בתקופה הזאת, אבל בטח זה לא מעמד. זה לא הקדושה, שזה מהפכה. זה מהפכה? ואז בלשכת הגזית רבן גמליאל דן את הכהנים, ואז זה בבית המקדש אני יוצר את החוכמה ואת הכהונה בנפרד. הבאתי פה כמה פסוקים, אני חושב זה גבול המובן אלינה, וכתב משה את התורה הזאת והתנה אלא כהנים בני לוי, הנושאים בדילוג, הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל, ויצא משה תקרא את התורה הזאת, הוא מצווה את זה, את הכהנים בני לוי, וכמובן באזינו ללוי הוא אמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. את תפקידם של הכהנים בני לוי. ופסוק במלאכי, אנחנו רואים פה כבר לבית שני, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה תבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. יכול להיות שהניצנים למהפכה קוראים בתקופת עזרה. אבל אנחנו לא נדבר עכשיו בגדול על המפכה הזאת, אלא רק הזכרנו אותה בשלהי תקופת הכהונה. כן? ובואו נגיד ככה, המפכה הזאת הצילה את תורת ישראל, בגלל שמעמד הכהונה לא שרד את החורבן, כמו הצדוקים, כמו כיתות בית שני. כל מי שהיה מבוסס על קדושה לא שרד את החורבן. אבל מי שמבוסס על תורה, הוא שורד כל דבר. לאחר כמה קרן שישרפו את הספרים, אז אגידו, אנחנו נראה את זה. גבילים נשרפים, אותיות ברוכות באוויר. אם אתה מקדש את החוכמה, אז העם יכול לנדוד. אתה יכול לשרוף את הספרים, אתה יכול לשרוף את האנשים. כל עוד בורחים לך מישהו, הדעת היא הקובעת. ואז הדעה תמיד... תמיד, תמיד קיימת, כן? אי אפשר להרוג רעיון. ואז, לא יודע, מבחינת אפילו אפשר להגיד אבולוציונית. רק קידוש התורה הוא זה ששורד, כי כל דבר אחר שאתה מקדש, האויבים יהרגו לך אותו. קידוש החודש בתקופת הבית, אפשר לדבר על זה הרבה, ואין לנו זמן לדבר על זה הרבה. זה ילווה אותנו אצל רבן גמליאל הזקן, וגם קצת אצל נכדו, ביבנה. אבל תראו עדיין בעניין הכהנים, תראו. אמר רבי יוסי, מעשה בטוביה רופא שראה את החודש בירושלים, הוא ובנו ועבדו משוחרר. אז מה עושים עם העדות? צריך פה שניים קשרים. וקיבלו הכהנים אותו ואת בנו, פסלו את עבדו. למה פסלו את עבדו? הוא משוחרר. למה פסלו את עבדו? כי עבד, זה לא מעמד, זה אי אפשר לקבל אותו. קיבלו אותו ואת בנו. וכשבאו לפני בדין, קיבלו אותו ואת עבדו, ופסלו את בנו. למה פסלו את בנו? אב ובן. אבל מה מדהים פה במקור הזה?
שאין
מה זה?
שאין
פעם להם האפס בבית הגדול. רגע, לפני זה. לא, עבד משוחרר, בגלל שהוא משוחרר, הוא יהודי לכל דבר. שיש שני בתי דין בירושלים, והם שניהם רוצים לקדש את החודש. אבל הם דנים בנפרד את מי הם מקבלים. וכותב על זה פרופסור בן שלום, שציטטתי בשיעור הקודם ובשיעור שלפניו, וגם בשיעור הבא אני אצטט מהספר שלו החשוב בשם בית שמאי. עכשיו אני אצטט ממאמר אחר. השליחים מתעצבים כנראה לפני שני בתי דין, האחד של כהנים ואחר של הפרושים בהנהגת בית הלל, שבראשו עמד רבן גמליאל, כן, בתקופת רבן גמליאל. מנתם הלכתית של שני הבתי הדין היא שונה. בדין הפרושים מוזכר אחרון, סמכותו כנראה יתרה על זו של הכהנים, כפי שמצאנו אצל יוספות, שבית הדין הפרושים מכתיב לכהנים את ההלכה. יש פה, כן, כמעט שתי תורות, הייתי אומר, קידוש החודש, אם זה תורה או אם זה טקס. כהנים אומרים שזה בידינו, הפרושים אומרים שזה בידינו, ולשניהם יש בתי דין. לא נותר לנו מזה דבר. יש פה איזה שריד במשנה בראש השנה על אותו מעשה של טוביה ואופן. רואים ממלאכות אחרות, שבית הדין הכהני הרבה יותר חזק אצלו המעמדות. הוא אומר, עבד משוחרר, שום דבר. בידינו פרושי, הוא אומר, אדם ובנו הם פסולים לעדות, אבל מעמדות מה אכפת לי? ברגע שעבד משוחרר, הוא אדם לכל דבר. בעצם עכשיו נתחיל תקנות רבן גמליאל. התקנה הראשונה עדיין בענייני קידוש החודש. חצר גדולה הייתה בירושלים, ובית יזק הייתה נקראת, ולשם כל הילדים מתכנסים, ובית דין בודקים אותם שם. סעודות גדולות היו עושים להם בשביל שיהיו רגילים לבוא. כמו בסיום, כן. למה לבן אדם עשית יום עבודה וללכת עד ירושלים? אז הוא בא בשביל האוכל. בראשונה לא היה זוזים משם כל היום. למה לא היה זוזים כל היום? מי שבא בשבת, אז בשבת התירו לו בשביל המצווה לעבור את תחום שבת. אבל מי שעבר את תחום שבת, אפילו ביתר, ברגע שנגמר את המצווה, אסור לו לצאת ממקומו, יש לו מה שנקרא 400 לכל רוח. ואז הוא צריך לשבת. טוב, אז יש חצר, אז הוא יושב בחצר, אוכל בחצר, ואסור לו לצאת ממקומו. שזה בסה. כל השבת, אסור לו לצאת ממקומו. התקין רבן גמליאל הזקן, שיהיו מהלכים 2,000 אמה לכל רוח. וואו. התקין, אבל מה עם ההלכה? זה רבן גמליאל הזקן. הוא רואה פה את טובת העניין. למה הוא מתקן את התקנה הזאת? שאנשים יבואו. אנשים הבאים, אבל זה יבואו או לא יבואו. מצד אחד, מבחינת ההלכה, צריך לקדש את החודש. מצד שני, מבחינת ההלכה, תחום שבת. הוא שבת במקום אחר. כתוב בתורה, לציין שמקום ביום השבת, אנחנו עומדים בתורה שבאתו את כל הדינים. אחד הדינים זה שאסור לצאת מ2,000 אמה. וההלכה אומרת שמי שיצא מ2,000 אמה, אין לו יותר. צריך פה תקנה גדולה מאוד, ותראו את ההמשך, ולא אלו בלבד, לא רק ידי החודש, אלא אף החכמה הבאה לילד, והבאה להציל מן הדלקה, ומן הגייס, ומן ההר, ומן המפולת, כל אלו שיצאו ביתר, האלו כאנשי יעיל, ויש להם 2,000 אמה כל רוח. ברגע שהחכמה הולכת לילד במקום אחר, הרי המקום האחר הוא כאילו היא שבתה שם, בשבת. שזה תקנה גדולה מאוד, שהתחילה לנו מקידוש החודש, ותלווה אותנו עוד תקנות. אני רוצה עוד משהו, עוד פרט על קידוש לא רק החודש, אלא גם השנה. המקור חביב עליי מאוד. תנא מעשה ברבן גמליאל שיושב על גב מעלה בהר הבית. הוא נמצא שם הרבה. ובא יוחנן סופר, עכשיו תרגום, הלה עומד לפניו, ושלוש איגרות חתוכות מונחות לפניו. אני מדלג מקוצר זמן על השניים הראשונות, שמדברות על זמן ביאור מעשרות, זה מאוד מעניין, זה מדהים. כן? לראשון זה הזית והשני זה שיבולים, כי הראשון זה לגליל, יש להם בעיקר זיתים. כל אופן האיגרת השלישית, תול איגרת אחת וכתוב, זה הכל בארמית, זה תרגום שלי, לאחינו בני גלות בבל ולאחינו שבמדי ולשאר כל גלויות ישראל, שלומכם ירבה לעולם, מודיעים אנו לכם, שהגחלים רכים והכבשים קטנים וזמן האביב עוד לא בא, וטוב היה בעיניי ובעיני חבריי להוסיף על שנה זו עוד 30 יום. טוב, מה אפשר ללמוד היסטורית מהאיגרת המדהימה הזאת? מה זה? כן, מה זה הגחלים רכים שאלה? אולי זה נשמע משהו בצמחייה, אבל זה המילה שמשתמש. אז מה למדנו מפה? נכון, שהעיבור השנה הוא כמו קידוש החודש, הוא תלוי בחקלאות באותה שנה, אבל גם על הסמכות של בית הדין שיושב בירושלים, על עיבור השנה בבבל. כן? אני רוצה להזכיר דבר שצריך להזכיר אותו בסדרה הזאת אחת לכמה זמן. בבבל יושב רוב מניין היהודים בתקופת בית שני. ובארץ ישראל רוב הבניין. כן? רוב האנשים הם בבבל. אבל התורה יוצאת מארץ ישראל. יהיה לנו בתקופה שתתחיל להיות קשה, בעיקר במרד הגדול ובמרד בר כוכבא, זליגה. זליגה כל הזמן של היהודים לבבל. לאט לאט. נעסוק בה בתקופת התנאים, אבל תורה בבבל אנחנו לא נמצא אלא פה ושם משפט אחד עד שנגיע לתחילת תקופת האמוראים. ואז טרח, יהיה לנו יותר בבבל מישראל, אתם מבינים שהיסטורית זה לא קורה בבת אחת. זה לא שיש רכבת אווירית שמעבירה. זה קורה לאט לאט, אבל בבבל היהודים נשארים, כן? מגלות בבית ראשון, עד בכלל, אני לא יודע, עד סוף תקופת הגאונים, העיקר הוא רוב היהודים בבבל, מתחילת תקופת האמוראים, עד סוף תקופת הגאונים, גם התורה נמצאת בבבל. אחר מכן תהיה ירידה, זאת אומרת, התורה תעבור לנו סוף תקופת הגאונים לאירופה, אבל אבל עדיין נשארו הרבה יהודים בבבל, וזה ירד, זה ירד לאט לאט. אנחנו רואים את הסמכות על בבל. בסך הכל הסמכות הארץ ישראלית על בבל, בעיבור השנה ובקידוש החודש, או בקביעת הלוח, נשארת לעד, עד הלוח הקבוע שיוצא מארץ ישראל. בתקופת רב סעדיה גאון, שבארץ ישראל כמעט לא יהיה כלום, יהיה ויכוח ענק. יהיה ויכוח שבבבל יקבעו לוח אחר, וזה יתקזז רק עבור שנתיים. אבל אפילו אז, שכמעט בארץ ישראל לא יהיה שום דבר, יהיה איזה ישיבה בטבריה, רבי שמואל גאון, שהם יתעקשו ויגידו לו, אתה לא חקובים בארץ ישראל. טוב, תקנות רבן גמליאל, תראו סיפור יותר מאוחר. שמועה, תראו את כמה תקנות שלו המשיכו דורות אחר כך. אמר רבי עקיבא, כשירדתי לנהרדה לעבר השנה, הנה עוד פעם, עדות כזאת, לעבר השנה, הכוונה להודיע לי בור השנה, מצאתי נחמיה איש בית דלי. אמר לי, שמעתי אצלכם שאין מסיעים את האישה בארץ ישראל על פי עד אחד, אלא רבי יהודה בן בבא. זאת אומרת, אישה נשואה, בעלה נעלם. בא מישהו ואומר, אני ראיתי אותו מת. אבל צריך שני עדים. ואז היא נשארת עגונה כל חיה. ככה זה היה אז. בן אדם הלך למעבר, אל הים, למסחר, לא חזר. הרבה לא חזרו. אבל אין עדות. נומתי לו, זאת אומרת, אמרתי לו, כן הדברים. אמר לי, אמלו למשמי, אתם יודעים שהמדינה משובשת בגייסות, ואז בתקופת הרומאים, כל יהודי שהולך לא ברור מי יחזור. מקובלני מרבן גמליאל הזקן, כן רבי עקיבא, אז אמרת בר כוכבא, מקובלני מרבן גמליאל הזקן, שמשים את האישה על פי יד אחד. המהפכה אולי הכי גדולה מבחינת הפער בין הפסוק שאומר על פי שניים עדים, ויש לך פה עדות נורא חשובה, אתה משיא את האישה על פי יד אחד. זו עדות מרבן גמליאל הזקן. שמח לדבריי, רבי עקיבא, ואמר מצאנו חבר לרבי יהודה בן בבא. למה הוא שמח? כדי להציל את העגונות. זו הלכה נורא חשובה, שאף אחד לא העיז... מה זה?
כמו בפני נכתב, בפני נכתב.
או, אז זה עוד שנייה, נראה, תראה איזה מקור הבא. לא המקור הבא. אבל אתה אומר כמו... כן, לא, המקור הבא, תקנו עולם.
מטרת
העגונות. נכון, אבל שם זה תקנה לתקנה. פה זה תקנה לדאורייתא. שם, התקנה של חכמים, אז אני פותר אותה בעד אחד. פה, מהתורה, אישה לא יכולה להתחתה. כל עדות על פי שני עדים, האישה הזאת מדורה, הייתה נשואה. זו תקנת מרחיקת לכת מאוד. מתוך הדברים, זאת אומרת, רבי עקיבא חוזר לארץ ישראל, ואומר, כך וכך שמעתי, ביבנה. מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל, שנהרגו הרעורים בתל ארזה, אנחנו לא מכירים את המלחמה הזאת, והסיר רבן גמליאל הזקן לשתיהם על פי עד אחד. והוחזקו להיות נשיאים על פי עד אחד. אירוע שקורה המון הרוגים ולא מזהים את המתים ובודדים ניצלים, וזה אומר אני ראיתי אותו מת, וזה אומר אני ראיתי אותו מת. ומה לעשות עכשיו עם כל ההגונות? כמו אחרי מלחמת יום כיפור כזה, שצריכים עכשיו, כן, מכירים, הרב גורן והרב עדי, כל מיני סיפורים על שפתאום היו הרבה הגונות, ורבן גמליאל זקן אמר, ההלכה אומרת שאפשר על פי עד אחד, זה... לא הייתי קורא לזה תקנה, זה לא מוגדר כתקנה, אבל זה מהפכה ענקית, עושה רבן גמליאל הזקן, וזה מין הלכה כזאת שנשכחה, כי הוא מתקן אותה לשעתה, באיזשהו קרב, ולאחר מכן במרד בר כוכבא, שעוד פעם יהיו המון המון עגונות, יבואו ויגידו רבן גמליאל הזקן, תיר את העגונות, על פי עד אחד. פרק תיקון העולם, מכירים? למדתם? משניות, בגיטין, מי מתקן שם תקנות לתיקון העולם? בעיקר רבן גמליאל הזקן ורבן גמליאל סתם. יש גם קצת הלל הזקן, כן, הלל התקן פרוסבול. זאת אומרת שזו משפחה שמתקנת, אבל רבן גמליאל הזקן הוא גם העיקרי וגם היה הראשון שיוצר מהפכה. השולח גט לאשתו והגיע בשליח. זה אמר גט שנתתי לך, הוא הרי זה בטל. בראשונה הוא עושים בדין מקום אחר ובטלו. התקן רבן גמליאל הזקן שלא עושים כן, בני תיקון העולם. אם יש גט בדרך, אם אני מבטל אותו פה, אז האישה נשארת עגונה ולא יודעת מזה. האישה לא נשארת עגונה, נשארת נשואה ולא יודעת מזה, ואז הולכת ומתחתנת שוב. אבל מדאורייתא זה אמור לפעול. תיקן רבן גמליאל הזקן, מפני תיקון העולם. מה זה תיקון העולם? מה פה תיקון העולם? או הלל תיקן פרוסבול לפני תיקון העולם.
שאנשים יוכלו לחיות.
נכון, אבל המון תקנות הם שאנשים יוכלו לחיות. מה שמשותף באנשים בתיקון העולם, מה, לא יודע, ההפך מתיקון זה קלקול, לא יודע, מה הבעיה שהייתה? מה הקלקול שהיה?
היה קל לבטל גט.
היה קל לבטל גט, ולכן, הקלקול היה בהלכה. תיקון העולם זה תיקון ההלכה בגלל בעיה בעולם. זה המשותף לכולם. הלכה שיוצרת סוג של מצוקה, ובאים לתקן אותה. הגמרא מאוד לא נוח לה עם זה, והיא מנסה או לעמד את זה תמיד בדרבננים, או לעמד את זה בחומרה, או לעמד את זה בכסף. להגיד, לא יכול, איך הילה לתקרה? התורה מה שהיא שמת, איך הילה לתקין פרוסבול? זה שני תירוצים. אבל בשעת הפרק, זה לא ככה. אלא לא נפרט מנכסי יתומים, אלא בשבועה, נמנעו מן השביעה. ואז שוב, נמנעו מן השביעה, ואז יצא שהאלמנה לא קיבלה את הכסף, וזו ההלכה שיצרה קלקול. התקין רבן גמליאל זקן, שתהיה נודרת ולא נשבעת, היתומים כל מה שיצאו, וגובתה. וזה המשותף שם לכל התקנות של רבן גמליאל זקן, שכאילו הוא עובר על ההלכה ומשפץ אותה. עכשיו, זה רצף של תקנות. של בן אדם אחד. יש לנו כמה בודדים כאלה בהיסטוריה, יש רבנו גרשון או כאלה. עכשיו, רבנו גרשון זה מאוד דומה, כי זה איפשהו תחילת תקופה בתחילת מקום חדש, אבל רבנו גרשון זה חומרות, כן? הוא מאגן, הוא אומר אל תעשו ככה ואל תעשו ככה, הוא לא בא ומתיר הלכות, הוא לא יכול, אין לו סמכות. כן? אתם רואים את זה עד היום בעניין של גברים ונשים, שהוא לחרם את הרבן הגרשון, הוא מוצא פתרון, אבל לא לצד השני, כי הוא ידיו גבולות. על המהפכה הזאת הבאתי רב צדוק, אבל אין לנו זמן לקרוא אותו. תראו אחר כך, הוא כותב שם, אני לא יכול להתאפק. הלאה, מהר. וזה עניין מתן תורה שהיה בכפיית על גגיגית. ואחר כך הדור קיבלו בימי אחשל ראש ברצון, אבל לא נעשה להנס בימי עזרה, כי בימי ישוע בינון, שאף על פי שניתנה תורה מכל מקום, כל מעלותיה לא יועד הבית השני. ואף על פי שלא שרתה בו שכינה, שלא ניחו אבן אל אבן בבית שני, עד שכפו לקדוש ברוך הוא, וגילה להם רזי כל דבר. בהר סיני, הקדוש ברוך הוא כופה רק הגיגית. בבית שני, אנחנו כופים על הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו כופים על הקדוש ברוך הוא? שאנחנו קובעים את ההלכה, וכפו הוא נגד כפיית הר כגיגית למתן תורה. כדרך שאמרו, הלוואי אותי עזבו תורתית שאמרו, וכן בבית שני, החילו חכמי המשנה, וזה אמרו שכל מעלות התורה היו שם יותר, וזה באמת גדול יותר, כמו שאמרו חכם ערף מנביא. הרצאת הוא רוצה דווקא שהמשנה לא תתחיל בחורבן, אלא שתתחיל בבית שני. ואז הוא אומר, בבית שני יש את התקנות, יש את זה שזה בא מעם ישראל. לא הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו, אלא אנחנו מורידים על הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא? כי אנחנו אופרים דברים לדאורייתא. הוא אומר, הוא כופה עלינו ערך גגית בהר סיני, אנחנו כופים עליו ערך גגית בתקנות בית שני, שלא שרתה בו שכינה, אבל הייתה בו תורה. האמירה הזאת נאמרת הרבה בניסוחים הרבה הרבה יותר עדינים, ניסוח מרחיק לכת, ואתם יכולים לעיין צדקת התדירות צדיק ג' ממש רב צדוק במטבר. רבן גמליאל הוא מרטיר, שמרטיר זה קדוש נוצרי. עצמותיו נמצאים באיזושהי כנסייה בפריז, שהיא כל כנסייה טובה צריכה עצמות, ויש לו יום, השלישי באוגוסט, זה יומו, גמליאל, יש, לא יאמן, זכה, הבאתי פה שני קורות, מה זה?
אני באמת קבור שם.
מקבור בקבר הרמב״ם בטבריה, ובשלושת קברי הרמב״ן שיש בארץ. זאת לא שידעי הכהן שבתורה כתוב שהוא נקבר בירושלים ויש לו קבר בגליל. ציון, לא יודע, עד שאתה יורד עליהם, תרד עלינו כל הדתות מקדשות. לא, אז באסלאם פחות. הרבה דתות מקדשות כקברים. הבאתי שני מקורות, יש להם איזושהי מסורת, לא יודע איך לקרוא לזה, שהוא הגן עליהם מפני השאר החכמים. ולכן הם קידשו אותו. בעריכות לא מצאתי מקור עברי טוב, אבל יש עליו ערך יפה בויקיפדיה האנגלית, אז זה תרגום שלי. המסורת הכנסייתית גורסת, כן, הם נזרים, הם לא מדברים על היסטוריה, כמו ב... כי גמליאל אימץ את האמונה הנוצרית, וכך מסבירה את יחסו הסובלני לנוצרים הקדומים. לדברי פטיוס, הוא הוטבל על ידי השליחים, פטרוס ויוחנן, יחד עם בנון הקדימון. לא רק שהוא הגן עליהם, אלא הוא גם הוטבל, ולכן הוא יכול להיות קדוש. אם הוא לא הוטבל לנוצרית, הוא לא יכול להיות קדוש. על פי ספרי קלמנטין, שהוא ספר חיצוני שלהם, הוא שמר על הדבלתו בחשאי והמשיך להיות חבר בסנדרין כדי לסייע לנוצרים. הכנסייה האורתודוקסית המזרחית, זה לא הקתולי הרגילה, הכריזה על גמליאל כקדוש, ויומו נקבע לשני באוגוסט, יום בו לפי המסורת נמצאו שרידי גופתו. הכנסייה הכותלת מציינת יום זה בשלישי באוגוסט, ומאמינה שבמאה החמישית גופו התגלה דרך נס ונקח לקתדרלת פיזה. ג'מאל זה הגמליאל שלנו? וואי. באנציקלופדיה העברית מצאתי, בשנת 1956, הוצא רבן גמליאל מרשימת הקדושים הקתולית, בשל אי הוודאות לגבי התנצרותו. זאת אומרת, ודאי שהוא עזר לנוצרים, הם אומרים, אבל לא בטוח שהוא הוטבל. אז הרבה שם זה יפה שהם מערערים במסורת שלהם, אבל הרבה שני, למה שהמסורת הנוצרית ב-1956 תעשה כזה דבר? כן, אנטישמיות. וכאילו כי הוא יהודי, ועכשיו שארץ ישראל, אז אנחנו מוכר לנו קצת העניין הזה של היהודים, אז לא נוח לנו התנה החשוב הזה שיושב לנו בסדר יום. אני לא יודע באמת מה עמדתם, אבל זה פרט מרתק. אני רוצה לסיים בשלוש מקורות עליו, כמה שנספיק. אחד מקור שממש למדתי על זה הרבה בפסיקת הלכה במראות ביחס. ההוא דעת עלי קמי דרבן גמליאל הזקן, אמר לו רבי, בעלתי ולא מצאתי דם. ולכן מה?
היא כנראה
הייתה בעולה, לקח טעות. אני נסעתי אותו על דעת זה שהיא בתולה, הייתה בעולה, אז לא רוצה לעשות אותה. אמרה לו, זאת אומרת, אז הוא מקשיב לטענה שלה, ממשפחת דורקתי אני, זה נשמע לי דרך שם כזה איטלקי, לא יודע, אחר כך נדרשו אותו, שאין להם לא דם נידה ולא דם בתולים. אצלנו גנטית, כל המשפחה, כל אנשים במשפחה, דור אחרי דור, אין לנו לא דם נידה ולא דם בתולים. בדק רבן גמליאל בקרובותיה ומצא כדבריה. אמר לו, לך זכה במקחך, אשריך שזכית למשפחת דורקתי. למה זה אשריך שזכית? למה זה טוב?
כי הם
פוענים. לא תאמינו. כי לא צריך לשמור טהרת המשפחה, כי אין לדם נידה, זה מה שמתכוון אשריך שזכית. תחגוג, תראו איך זה קיצוני, כי הוא צריך להרגיע אותו, כי הוא אומר, היא באה ונבעלה. לא מדהים. מהי דורקתי? דורשת הגמרא, דור קטוע. אמר רבי חנינה, תנחומים של הבל נחמו רבן גמליאל אותו האיש. דתני רבי חייא, כשם שעשהו יפה לאישה, כך דמים יפים לאישה. זאת אומרת, מה זה אשריך שזכית? הוא לא באמת זכה. אבל מה זה תנחומים של הבל? אין דבר כזה תנחומים של הבל. בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון. תנחומים נחמו. והוא בא אליו כולו עצבני, רוצה לגרש את אשתו הטריה. ורבן גמליאל זקן, נחמו. אם זה תנחומים של הבל, זה עוד יותר מעצים אותו בעיניי, שהוא לא באמת, שהוא לא בא לפסוק לו הלכה ואומר, תעזוב, מותרת, אני פוסק, לא, הוא מקח טעות. ואז היה הולך ושונא אותה כל חייו, אבל לא יכול לגרש אותה כי זה לא מקח טעות. גם מקח טעות הוא לא צריך לתת כתובה. אלא הוא בא, לך זכה ממך, אשריך, כמה טוב, וזה, כדי להרגיע את החתן, את החותן הכועס. טוב, על רבן גמליאל שלושה דברים בפסח, לא נספיק. רבן גמליאל הזה, מאוד מאוד נראה שזה בזמן הבית. ולכן זה סתם רבן גמליאל, שהוא רבן גמליאל זקן, כנראה, ולא רבן יהודי יפנה. ומה שהוא רוצה להגיד במשפט אחד, אני ארוס לכם שיעור שלם. לא יצא ידי חובתו, במה? באיזה חובה?
אמרת
את זה כבר. יש פה שלנו אצלי בפסח. יפה. אז בפסח הבנו את זה שיר שלם. ולא יצאנו די חובה באמירה של שלושה דברים. שיש פה מתח בשאלה אם לא יצא ידי חובתו בסיפור יציאת מצרים, שככה אנחנו בעצם פוסקים להלכה, או ככל הנראה מה שרבן גמליאל הזקן התכוון בעצמו, שלא יצא ידי חובת הפסח, לא יצא ידי חובת המצה, ולא יצא ידי חובת המרור, אם לא אמר אותם. וזה גם סוג של מהפכה, כי המצווה היא לאכול פסח, לאכול מצה ולאכול מרור. מצווה לאכול היא מצווה מקדשית. קודשים. יהודי הקריב שלמים, איך הוא שותף במצווה? הוא אוכל את הבשר. בדרך כלל אוכלים הכהנים, קודש קודשים אוכלים כהנים, אבל קודשים קלים, אוכל הבעלים. במקדש השותפות זה לאכול בשר. בא רבן גמליאל ואומר על הפסח, תדבר, תסביר. לא יצאת ידי חובה אם לא אמרת, פסח זה בגלל שיצאנו ממצרים. מה לא יצאתי? שחטתי את הפסח, אכלתי. לא, מצווה זכר יצאת מצרים, תסביר מה זה פסח, שמצא לאכול מסע, תגיד מה זה מצע.
זה נשאר לנו וורט, אבל זה מהפכה, ולא רק זה מהפכה, המהפכה הזאת הצילה את עם ישראל. בגלל שאם המצווה היה לאכול פסח, אז חרב הבית, חרב הפסח. אבל אם המצווה היא להסביר, אז חרב הבית, אין לי פסח, אבל להסביר אני יכול. את, את, את המצווה שלה לספר, אבל רבן חנניאל לא עשה את זה כדי לשרוד בלי, בלי בית המקדש, בגלל שהיה בית המקדש. אבל לתוך עולם הקודש נכניס את התורה, את התוכן, את הסיפור. ואז כשהרומאים שרפו את המקדש, הם כבר בית שרוף שרפו, בגלל ש... מה שחזל אומר בית ראשון, בגלל ש... שהתורה הייתה כל כך חזקה, שהיא כבר לא נשנה על, על המקדש. ודבר אחרון, כשמת רבן גמליאל משנה בסוטה, יש כמה, כשבטל זה, בטל זה, ואז כשמת זה, זה... כשמת רבן גמליאל זקן, בטל כבוד התורה, ומת התהרה ופרישות. כבוד התורה בגלל שהוא לא רק היה ענק בתורה, הוא גם היה מכובד, הוא היה הנשיא, וזה ילווה את המשפחה. אחר כך אצל רבי יגידו תורה וגדולה במקום אחד. תהרה, מעניין אם זה לא לעומתי, שיגידו אתה מעדיף את התורה על פני התהרה, אז מאוד נזהר בתהרות. ופרישות, פרישות אנחנו מצפים מבן אדם עשיר, שיגידו פרישות על יהודי עני מסכן, שיושב בבית ורק אוכל לחם, אז למרות שהיה כבוד התורה, בכל אופן היה פרוש, אם כי אולי הפרוש פה זה משחק מילים, שהוא בא להעצים את מעמדם של, של הפרושים. עד כאן על אחד מענקי עמנו, שאני חושב שלא מספיק מוכר, ולפחות לא מספיק מובדל מחבריו.